אנחנו במאמר ביור על פסוק והניף הכהן אותם בליקוטי תורה פרשת אמור. הגענו לפרק האחרון של המאמר, פרק ו', שנמצא בדף למתת בעמודה השנייה למטה. דיברנו בהרחבה על ההבדל בין עולם התוהו לעולם התיקון, ועל המושג של שני כבשים שהיו מקריבים בכל יום מבית המקדש, מה העניין הפנימי שבדבר, שיעקב אבינו, שעליו נאמר והכסבים הפריד יעקב, עניינו להעלות את בחינת הכבש לשורשו ומקורו, לבחינת הכסב, שנקודת הדברים שהבית מרמדת על חוכמה ובינה, והשין מרמדת על חסד גבורה תפארת. רק יש את השין כפי שהיא באה לפני הבית, ואז זה כסב, היא באה אחרי החף, חף מרמז על הכתר. השין מרמז על החסד גבורה תפארת של כתר, דאריך. ומשם נמשך ההערה לבית, לחוכמה ובינה. ואז יש את הגילוי האלוקי הגדול ביותר, שהוא בא ומאיר מכתר לחוכמה ובינה. זה הרמז בבחינת כסב. לעומת כבש, שזה הפוך. הבית לחוכמה ובינה משפיעה לשין, משפיעה לחסד גבורה תפארת של זעיר אנפין, ואז היא יורד ונותן מקום לעולמות נמוכים יותר, לבריאה יצירה עשייה, לעולמות הפירוד. עבודת יעקב זה שגם בהפריד, גם במקומות של פירוד, ימשיך את הכסבים, ימשיך את הגילוי של הכסב גם למטה. זה גם היה עבודה של בית המקדש, חג השבועות, הנפת הכבשים, שעניין הנפת הכבשים זה להניף אותם לשורשם ומקורם. עכשיו הוא אומר בפרק האחרון, הכיני תנופת שני הכבשים היו עם שתי הלחם דווקא. כשהיו מניפים את שני הכבשים, דהיינו לרומם אותם למקורם ושורשם, זה היה צריך להיות ביחד עם שתי הלחם. ובאיזה אופן היו שתי הלחם מחוברים עם הכבשים? ואיתה במשנה, אומרת המשנה במסכת מנחות, נותן שתי הלחם על גבי שני הכבשים. שתי הלחם היו צריכים להיות מעל שני הכבשים בעת שהיו מניפים אותם. ולהבין מדוע היה הלחם מלמעלה? למה הלחם היה מעל הכבשים? מה השאלה? הרי מדרגת חי נכבד במעלה מצומח. הכבשים זה חי והלחם זה צומח. ובסדר היררכיה של הדברים שבבריאה, הרי חי נמצא במעלה גבוהה יותר מצומח. אז למה כאן העלו את הלחם מעל החי? אך העניין, ההסבר הוא, כמו שהאדם, כמו שמדברים ביחס שיש בין האדם לכל שאר הנבראים שבעולם, אז מה ההבדל? אף שהוא מדבר, האדם בסדר הנבראים הוא הכי גבוה, הוא מסוג המדבר. וגבוה הרבה מדומם צומח חי. האדם הרבה יותר גבוה מהדומם צומח חי, אף על פי כן, למרות שבסדר הגלוי של הדברים שבעולם, אז האדם הרבה יותר גבוה מדומם צומח חי, אף על פי כן בשורשם, אבל אם מסתכלים על השורש, אז נלקחו הדומם צומח חי מבחינה עליונה יותר מהאדם. בשורש, אז הדומם הצומח והחי הם הרבה יותר גבוהים מהאדם. דהיינו, מה השורש של האדם ומה השורש של הדומם צומח חי? זה ההבדל בין עניין עולם התוהו הגבוה מעולם התיקון. השורש של הדומם צומח חי זה מעולם התוהו, והשורש של האדם זה מעולם התיקון, רק שנפלו למטה יותר מהאדם על ידי שבירת הכלים. בגלל העניין של שבירת הכלים, שהניצצות שהיו בעולם התוהו נפלו למטה, אז כשהם נפלו הם הרבה יותר נמוכים מהאדם פה בעולם. ולכן האדם מקבל חיותו מדומם צומח חי. לכן כשאדם צריך להתקיים, הוא אוכל, הוא מקבל חיות מהדברים שהם לכאורה נמוכים יותר ממנו. אבל איך ייתכן שהוא מקבל חיות מהם? כי בשורשם הם יותר גבוהים ממנו. כמו כן, כמו שאומרים את ההבדל בין האדם לדומם צומח חי, אז בדומם צומח חי עצמן, אנחנו הרי שאלנו לגבי הצומח, שזה שתי הלחם לעומת החי, שהחי לכאורה גבוה יותר מהצומח. אז ידוע שבדום אמצע מהחי עצמם, היא מיות ששורש כולם מעולם התאו, למרות שבאופן כללי שלושתם שורשם מעולם התאו, אך גם בתאו יש מדרגות רבות, זו למעלה מזו. לא כולם בשורשם בעולם התאו באותה מדרגה, יש דרגות בעולם התאו. וכשנפלו בשבירת הכלים, כשהניצוצות של עולם התאו נפלו למטה, הנה מה שהיה שם גבוה יותר, נפל למטה יותר. אז מה שבשורש היה יותר נעלה, כשהוא נפל פה למטה, הוא נחשב כדבר פחות יותר. במילא אם אנחנו מסתכלים על צומח וחי, אז פה למטה בעולם הצומח נמוך יותר מהחי, אבל בשורש הצומח גבוה יותר מהחי, ולכן הצומח ושתי הלחם הוא נמצא מעל שני הכבשים, כי בשורש הוא יותר גבוה. כנודע ממשל נפילת אבן בראש החומה, כמו שהמשל אומר שאבן שנמצאת בראש החומה, כשהיא נופלת, היא נופלת הכי רחוק, והאבן שהייתה בחומה במקום נמוך יותר, ובוודאי האבן שהייתה בתחתית החומה, נשארת במקום. אז רואים שמי שנופל רחוק יותר, שורשו הוא גבוה יותר. כמו שכתב באורח חיים בעניין אריה ושור, באורח חיים בפרשת אחרי, שמדובר בנושא של דם, חיה ועוף, מצוות כיסוי הדם, באורח חיים מסביר באריכות על בעלי חיים השונים, למה האריה והשור, למרות שלשניהם יש שורש גבוה, פני אריה ופני שור במרכבה העליונה, אז האריה נפל למטה שהוא חיה טמאה, לעומת השור שהוא חיה טהורה, אפילו מקריבים ממנו קורבן בבית המקדש. אז זה מסביר שהאריה בא משורש יותר נעלה, יותר גבוה, ולכן כשהוא נופל למטה הוא נפל לבעל חי טמא, לעומת השור שהוא בא משורש נמוך יותר, לכן כשהוא ירד למטה הוא נשאר טהור, כמו שכתוב במקום אחר. אז על דרך זה אותו דבר אצלנו, בעניין דומם צמח חי, שצומח הוא מדרגה שלמטה יותר ממדרגת החי. בשורש הצומח גבוה, ופה למטה הצומח יותר נמוך. למה פה למטה הצומח יותר נמוך? היינו לפי ששורשו בתו הוא גבוה יותר משורש החי. ולכן, כיוון שהצומח בשורשו הוא יותר גבוה משורש החי, ולכן בנפילתו למטה, בשבירת הכלים, לכן כשהצומח נפל פה בעולם הזה בשבירת הכלים, לא יכול להתלבש בבחינת חי. אז הוא לא יכול להתלבש בחי, הוא מתלבש בדרגה יותר נמוכה, רק במדרגה שלמטה מזה, היינו בחינת צומח. לכן החי ניזון ומקבל חיותו מהצומח. אנחנו רואים גם שהבעלי חיים ניזונים מהצומח, כי הצומח שורשם גבוה יותר, וגם האדם שניזון משניהם, אדם שניזון גם מחי וגם מצומח, אף על פי כן, מה גורם לאדם להיות סווה מביניהם? אז לחם דייקה לבב ונוש יסד. הלחם שומע צומח, הוא גורם לסעוד את ליבו של האדם, מה שאין כן בשר, אף שמרבה דם, הבשר שהוא אוכל הוא מרבה את דם, אבל אינו מסביע כמו הלחם. ולכן היינו מברכים ברכת המזון רק על, על הלחם דייקה. והיינו מה המסקנה של כל מה שאמרנו? לפי ששורש הצומח, שורשו גבוה בתוהו משורש החי. השורש של הצומח הוא הרבה יותר גבוה, ועל כן, אף שנפל למטה יותר, למרות שפה בעולם הוא נפל יותר נמוך מהחי, מכל מקום מעלת שהוא מסביע, נשאר בו יותר מבחי. ולכן אותו דבר בענייננו, לגבי מצוות הנפת שני הכבשים בחג השבועות, כשמניפים שתי הלחם ושני הכבשים, ומה המשמעות של ההנפה? זה להעלות אותם לשורשן, אז הלחם מלמעלה. למה שתי הלחם נמצאים מעל הכבשים? כי שם בשורשם הם גבוהים יותר. לכן עד רבה, עליית שני הכבשים כל כך למעלה. זה ששני הכבשים יכולים לעלות לשורשם הגבוה, ובאמצעות שתי הלחם שמורם יותר גבוה. אז שתי הלחם מסייעים לכבשים, כיוון ששתי הלחם האור שלהם בשורש יותר גבוה מהכבשים, לכן מעלים שתי הלחם ומסייעים לכבשים לעלות לשורשם. היה נפת הלחם והכבשים בחג השבועות. למה עושים את הפעולה הזו דווקא בחג השבועות? כי אחרי שספרו ממתת ימי העומר, שבממתת הימים האלה מתזיין בניסן, זה בירור נפש הבאמית, והמשכת ממתת שערי בינה. ואז כשסיימנו את הספירת העומר בחג השבועות, זה התגלות שער החמישים. שער החמישים זה המשכת הכתר. אז מניפים שני הכבשים, היינו לאן מניפים אותם? לשורשן ומקורן, שמה שורשן ומקורן מבחינת כסבים, שזה כשהכתר מאיר בבינה, בחוכמה, ועלייתם זו, איך השני הכבשים מתעלים לבחינת כסבים, הוא על ידי שתי הלחם מטעם הנעל, כמו שהסברנו שהלחם שורשם גבוה יותר. היינו... מה מרומז בשתי הלחם? איפה רואים בשתי הלחם בדרך רמז את שורשם העליון? כי שתי הלחם זה נגד תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שתי הלחם יש בהם צד משותף שהם תורה, ובתורה עצמה זה שני הבחינות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היינו חוכמה הילאה וחוכמת התא, חוכמה בראש וחוכמה בסוף. תורה שבכתב הוא חב בית עטוון. בתורה שבכתב עיקר המעלה והקדושה מתבטאת באותיות, 22 אותיות הקדושות באות לידי ביטוי בתורה שבכתב, ונקרא חיטה, שתורה שבכתב נקרא חיטה, שחיטה זה הגימטריה שלו, זה 22, וזהו לחם א', זה הסוג האחד של הלחם, שזה בחינת חוכמה הילה, תורה שבכתב. ולחם הבית, הלחם השני, הוא נגד בחינת חוכמת התאה של התורה שבעל פה. למה צריך את שניהם? והנה, יש בכל אחד מהם מעלה שאין בשני. יש מעלה בתורה שבעל פה. מה מעלה בתורה שבעל פה על התורה שבכתב? אשר בה מבואר גילוי הרצון שבמצווה, הגילוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא, שנמצא בכל מצווה, איך מגלים את הרצון של הקדוש ברוך הוא. איך ומה לעשות הציצית ותפילין, שרוצים לדעת איך לקיים מצווה ציצית, איך לקיים מצווה תפילין. אז שצריך לשים ציצית, שצריך לשים תפילין, זה כתוב בתורה שבכתב. אבל איך לעשות את זה, איך לקיים בדיוק את הפרטים, זה מגלים לנו בתורה שבעל פה. אז זה המעלה בתורה שבעל פה, על התורה שבכתב. אכן, מצד שני, יש בתורה שבכתב, מה שאין בתורה שבעל פה. תורה שבכתב רואים מעלה שאין אותה בתורה שבעל פה, איפה זה בא לידי ביטוי בתורה שבכתב? ובעניין הטעמים, טעמי המקרא, זרקה, מקף, שופר, שזה שמות של טעמי המקרא, שהם נגינות, מה מעלה בנגינות הללו, וזהו, ויהי שירו חמישה ואלף, ואין בתורה שבעל פה שום ביור על זה, אין בתורה שבעל פה ביור על הטעמי המקרא שיש בפסוקים בתורה שבכתב. מה באמת עניינם של טעמי המקרא? והעניין, כדי שנבין למה בטעמי המקרא בא לידי ביטוי עניין נעלה. כמו על דרך משל בהשגת השכל. כמו שאנחנו רואים שכשמשיגים רעיון שכלי, יש בית בחינות, יש שני אופנים איך הרעיון השכלי בא לידי ביטוי. א', יש דרגה אחת בשכל, מה שיכול לפרש הוא להביא השכל בדיבור או בכתב. יש בחינה אחת, נמוכה יותר, שאפשר להגיד ולפרט את כל הדברים, אפשר לכתוב את זה, ולהעביר את הרעיון מאדם אחד לשני. אבל והבחינה הבית יש עניין יותר עמוק ברעיון, הוא עצם השכל ועומק המושג, מה שאינו יכול להסביר כלל בדיבור. יש רעיונות עמוקים שהמילים לא יוכלו להעביר את העומק ואת עצם השכל. אמנם, איך בכל זאת אפשר להעביר אותם מאחד לשני? עם כל זה, על ידי רמיזה, ברמז, יוכל לגלות דבר עצם השכל. עצם השכל לא יכול לעבור באותיות, בהסבר, אבל הוא יכול לעבור ברמז. וזהו עניין, זה מה שנקרא לחכימה ברמיזה. לחכם אפשר להעביר את העומק ברמז. וזה הטעמי המקרא בתורה שבכתב, הם כעין הרמזים שמעבירים את עצם העניין, את עומק המושג. ויובן יותר, כך עוד דוגמה מה זאת אומרת, שיש דברים עמוקים שלא יכולים לעבור בדיבור, הם עוברים רק בדרך רמז. על דרך, מה שכתוב בפרי עץ חיים, דרך מה שמסופר, שהשיגה אריזל בשעת השינה בשבת, שהיה פעם אחת שהאריזל בשבת פרשת בלק, הוא השיג השגות עמוקות של תורה בשעת השינה, רזי ניליין, הוא השיג סודות עמוקים, מה שלא יספיק לדרוש זה ב-80 שנה. להגיד את זה בדיבור, 80 שנה לא הספיקו. אבל השגה של כל העומק היה בזמן קצר מאוד. והיינו איך יכל בזמן קצר להשיג דבר שלהוריד אותו בדיבור זה לא יספיק 80 שנה. לפי שהשגתו היה מבחינת ראייה. כי ההשגה באותם דקות היה לא השגה של שכל, אלא השגה בכלי עמוק יותר, בראייה. עצם החוכמה, ולא מבחינת שמיעה והבנה. ולכן, מכיוון שהכלי היה באופן של ראייה, ולא באופן של שמיעה, ולכן במעט רגע, לכן גם בזמן קצר מאוד, יוכל להשיג ולראות מה שיצטרך זמן רב לפרש בדיבור. יכל בזמן קצר להשיג גם דבר שבשביל לדבר אותו ולפרט אותו צריך זמן רב. אותו דבר בענייננו. אוקיי, אם זה על דרך משל, אותו דבר בענייננו, על דרך משל זה המושג שאמרנו, עניין לחכימא ברמיזא. מה הכוונה לחכימא ברמיזא? שאין צריך לזה הקדמה, דברים והסבר. לחכימא לא צריך להאריך בהרבה מילים כדי להעביר את הרעיון. כי אם על ידי הרמיזה, כשעושים לו את זה רק ברמז, משיג עצם השכל ושורשו. אותו דבר בענייננו, כשאנחנו מדברים על מעלה תורה שבכתב, על תורה שבעל פה. ועל דרך זה הוא עניין הטעמים והנגינות שבתורה שבכתב, שהם כמו רמיזות על דרך משל. זה עובר דרכם, דרך הטעמים עוברים הרעיונות, עצם העניין דרך רמז. שעל ידי זה מתגלה אפס קצה מחוכמה אלה, דרך הטעמים והנגינות. מתגלה משהו מהחוכמה הילאה, מה שלא יוכל לבוא להתגלות באותיות התורה, דהיינו מה שאי אפשר להתגלות בדיבור. מה שלא יכול להתגלות בדיבור, מתגלה על ידי טעמים. שמה שנמשך בדיבור ואותיות, תוך חלק של שכל, של תורה, שיורד ומתגלה על ידי אותיות ודיבור בתורה שבעל פה, זהו רק חיצוניות חוכמה הילאה. זה נקרא נובלות חוכמה. אבל הגילוי מפנימיות ועצמיות חוכמה אילה, אבל הגילוי של עצם החוכמה, אי אפשר להתגלות בדיבור ואותיות. זה לא יכול לרדת על ידי דיבור. והוא חוזר עוד הפעם על הדוגמה שהוא הביא כעניין מעשה דאריזל הנעל. כמו שהבאנו קודם את הסיפור עם האריזל, שלא יספיק דיבור 80 שנה. אז דיבור של 80 שנה לא יכול לגלות את פנימיות ועצמיות חוכמה אילה. וגילוי זה, איך הגילוי הזה יכול לרדת? רק על ידי טעמים ונגינות. אז זה מתבטא בשתי הלחם, גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה, חוכמה הילה וחוכמת הטעם. שורש עניין זה לשתי הלחם. על גבי שני הכבשים, כדי שנבין את השורש האלוקי בקטו של שתי הלחם. לעומת שני הכבשים שמתעלים גם כן לשורשם בקטו, לבחינת כסבים, כדי להבין את ההבדל. אז כמו שאמרנו קודם, שיש בהמשכה שנמשכת לחוכמה ובינה, יש שני בחינות. דיברנו שיש את ההמשכה שבאה מזרועות דארי חמפין, ויש מה שבאה ממזלות דארי חמפין. שההשפעה הפנימית בחוכמה ובינה באה מבחינת הזרועות דארי חמפין, מחסד בגבורה של דארי חמפין, וההמשכה הגבוהה יותר שנמשכת באבא ואמא בחוכמה ובינה, זה בא יונקים ממזלות דארי חמפין, שזה הרבה יותר נעלה, חוכמה סתימה. אז זה אומר ששני הבחינות הללו שמתגלים בחוכמה, זה בעצם שני הבחינות שיש או שני הכבשים או שתי הלחם, כמו שאומרת הלשון. ושורש עניין זה שתי הלחם על גבי שני הכבשים, כדי שנבין מה השורש הנעלה יותר של שתי הלחם. לעומת השורש של שני הכבשים, הוא על פי מה שנתבהר לעיל, כמו שהסברנו במאמר קודם, דמה שאבא ואמא יונקים ממזלות דאריך, הסברנו קודם, שהבחינה שאבא ואמא שחוכמה ובינה יונקים מהדרגה של נקראת מזלות דאריך, זהו בחינה הגבוה מאוד נעלה, יותר ממה שמלבישים לחסד וגבורה דאריך. אמרנו שמה שנמשך על ידי המזלות זה הרבה יותר עמוק ונעלה ממה שנמשך באופן פנימי, באופן של הלבשה, שאבא ואמא מלבישים חסד וגבורה דאריך חמבין. למה? כי המשכה של מזלות, כי הוא המשכה מבחינת העתיק, זה בא מפנימיות הכתר, שמאיר על ידי ג' ראשונות, וזה הריחמפין מבחינת מזלות, זה בא מבחינת העתיק. אז זה לא נמשך באופן פנימי, אז זה נמשך רק באופן של מזלות, באופן של מזל שזה נוזל, שבאופן של שערות, כמו שהוא אמר, זה נפקה ממוח הסתימה. ובחינת עתיק, והבחינה הזו של עתיק של פנימיות הכתר, ובחינה תחתונה שבמעציל, פנימיות הכתר, הרי כתר בכלל זה ממוצע בין המעציל לנאצלים, עתיק זה הבחינה התחתונה שבמעציל, הבחינה העליונה, פנימיות הכתר. נמצא, אז יוצא שהשורש הזה שמאיר בשתי הלחם, שזה הבחינה העליונה יותר, זהו גילוי בחינה העליונה יותר הרבה, זה הרבה יותר נעלה ממה שמאיר בשורש של הכבשים. וזהו, וזה הסיבה, זה שתי הלחם למעלה משני הכבשים. כי תנופת הכבשים, לאיזה בחינה הכבשים מתעלים? לבחינת כסבים. מה זה בחינת כסבים? היינו לחסד קבורת יפרד הריחמבין. אבל ותנופת שתי הלחם, לאן זה מתרומם? אורייתא דמחוכמה ובינה נפקת, מניפים אותן, לאן זה מתרומם? לשורשן המקורן. מה זה שורשן המקורן? בית מזלות דנפקה ממוח הסתימה, זה שתי המזלות, כמו שאמר המזל השמיני והמזל היות ג', המזל של נוצר חסד והמזל של מנקה, וזה הרבה יותר נעלה, כי לחם בגימטריה מזלה, שמשם שורש המשכת הלחם. וזה הסיבה למה שתי הלחם נמצאים מעל שני הכבשים. ועוד יש לומר בעניין תנופת שתי הלחם, נקודה נוספת להדגיש, בעניין הזה ששתי הלחם מניפים אותם מעל שני הכבשים, על פי מה שכתב הרמז ריש פרשת קורח, בפירוש הנחמדים מזהב ומפז, ששורש ומקור התורה הוא דעת, לסתמו חסד וגבורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. יש בתורה את שתי הבחינות, זה בא מדעת, ובדעת הרי דעת כולל חסד וגבורה, חסד וגבורה זה מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ויש לומר שעל זה רומס תנופת שתי הלחם. שתי הלחם מרמז לעניין של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, כי חיטה הוא דעת, ושתי הלחם היינו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. והם, שני הבחינות הללו, מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אז זה גם כן תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה בעצם אותה חלוקה כמו שהזכרנו קודם. כי תורה שבעל פה ומבחינת מדריית לא תעשה. שרובה סייגים וגדרים, תורה שבעל פה זה מה שחכמים גילו את הסייגים והגדרים, אז זה יותר עניין של מצוות לא תעשה. לעומת תורה שבכתב, שזה המצוות עושה. וזהו, וזה הסיבה זה שתי הלחם למעלה משני הכבשים, למה שתי הלחם הם יותר נעלים, אף לאחר עליית הכבשים לשורשן, אפילו שהכבשים מתעלים לשורש. שמה, השורש שלהם בחגת דאריך, הם מתעלים לחסד חבורת תפארת דאריך, שמתעלים לבחינה העליונה, לבחינת הכסף, כי בחינת דעת, שורש ומקור התורה, הוא דעת דעתיק. כי הדעת, מה שמתגלה בשורש התורה, זה הרבה יותר נעלה מהאריך דעתיק. כמו שכתב הרמז שם, והוא למעלה מחגה דעריך. הרבה יותר נעלה מהבחינה של חסד גבורה תפארת של אריך, שלשם מתעלים הכבשים, התורה מגלה את פנימיות הקטע. גם לפי המבואר למעלה, גם מה שהוא הסביר קודם במאמר, שהוא הסביר בעניין כסף, הוא שאל למה בית, הרי יש בדעת, יש גם דעת, אז למה לא בית ולא גימל? שהבית רומז לחוכמה ובינה, ומה שאין הדעת נמנע, היינו לפי שהכתר נמנע. ואם כן צריך לומר, אז הבחינה הזו של דעת שהיא לא נמנעת, זה המשכה מבחינת חיצוניות הכתר. הדעת שם מבטאת חיצוניות הכתר ולכן הוא לא נמנע. אבל בחינת דעת דעתיק, אבל בחינת הדעת שנמשך בשתי הלחם, שזה דעת דעתיק, היינו המשכה מפנימיות הכתר, אז הרבה יותר נעלה, וזה הסיבה ששתי הלחם הם מעל הכבשים. וגם המשכה זו, המשכה של דעת דעתיק, נמשך על ידי בית מזלו דאריך אמפין. מה שנמשך על ידי בית המזלות הוא הרבה יותר נעלה ממה שנמשך על ידי חסד גבורת תפארת דאריך. כי המזלות ממשיכים את פנימיות הכתר. שמהם מקבלים אבא ואמא, שחוכמה ובינה מקבלים מפנימיות הכתר, זה דרך המזלות. שזהו ההמשכה שלמעלה, שלמעלה מסדר השתרשלות ומתלבשות. כמו שהדברנו קודם, שההמשכה החיצונית נמשכת באופן פנימי, בהתלבשות. ההמשכה הפנימית יותר נמשכת דרך מזלות. כמו שכתוב במקום אחר, והיינו מה שכתוב לאל ושם המבוא שערים, שער ג' חלק ב' סוף פרק ה'. והנה, לפי שהתורה נמשכה במקום עליון מאוד, כיוון שהתורה נמשכה כל כך גבוה, ממקור כל כך גבוה, מפנימיות הכתר, לכך יכולה לרד למטה בגשמיות. לכן זה יכול לרדת גם פה למטה ומתלבש במצוות גשמיים, ולכך גם כן על ידי שתי הלחם דייקה, וגם כן עליית וענפת בית הכבשים לשורשן המקורן. לכן שתי הלחם מועילים גם לכבשים שיוכלו להתעלות לשורשן. וזהו, זה גם הסיבה שבתנופת הלחם והכבשים, שמתחפר בתורה, מפורט בתורה על הענפה הזו של הלחם והכבשים, איתה, אז כתוב, איך צריך שיעשו את זה, שזה יהיה מוליך ומביא מלא ומרית. מה הם כל התנועות הללו? מעלה, היינו, העלה, מעלה זה לעלות אותו לשורש, ומוריד היינו, מה זה ההורדה, שמשם ימשך וירד להתלבש למטה. אז ההתלבשות למטה יותר באה בגלל שזה עולה גבוה יותר. וכנ"ל שכדי להיות המשכה למטה, או על ידי שנמשך די כממקום היותר עליון, ומה שגורם להמשכה למקום הכי עליון, זה על ידי שתי הלחם.